טוב, רבותיי, אנחנו שיעור שעבר עסקנו אפשר לקרוא לזה גם התמודדות, איך חיים עם טלפון סלולרי. אני לא אחזור כמובן על כל השיעור, מי שיוצא יוכל למצוא אותו בארכיון של האינטרנט, אבל אני אזכיר את הנקודה העיקרית, אולי בשפה אפילו קצת אחרת ממה שהזכרנו שבוע שעבר. אנחנו הבאנו אז את דברי הרב קוק זצ"ל בעין היה, יש לכם גם את הדף הזה, שהוא מסביר את המשל של חז"ל. למה עם ישראל דומים בחטא העגל? למשל לאדם שהיה לו בן והוא לקח אותו, הרחיצו, שחו, האכילו, השקעו, תלה לו כיס, כלומר ענק על צווארו, ואז הושיבו על פתח של זונות. לא נעים. חזר, מה יעשה הבן ולא יחטא? מסביר הרב מה הבן חושב. אם יש לי את כל האפשרויות, זה אני, זה החיים שלי, זה מה שאני צריך לעשות, זה מה שאבא מתכוון. אומר הרב, אבל זו בדיוק הטעות. מה, יעלה על הדעת שהאבא מתכוון לזה? אנחנו לא מדברים על אבא שהוא מושחת. יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תראו, אני נותן לכם את כל ההזדמנויות לחתור. פירוש הדבר שאני רוצה את החטא? לא. אז מה פירוש הדבר? אומר הרב פה, אמנם השלם בדעת, אדם שחושב יותר לעומק, יותר בהבנה, בשכל, יזכיר שלא יוכל להיות כוונת האב, לא יכול להיות שיש לו כוונה כזאת דווקא לדבר המושחת, הלא נכון, הלא אמיתי. כי אם להתייצב על דרך טוב, מעומק ההכרה. במילים אחרות, בחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם בחירה חופשית. בחירה חופשית היא הגדלות של האדם. נכון, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות לנו חיים הרבה יותר נעימים וטובים. כל יהודי היה גדל, אבא שלו היה מלמד אותו תורה ומצוות. כל הסביבה הייתה אידיאלית, כולם צדיקים, כולם טובים, כולם עושים מצוות, וגם הוא עושה מצוות. למה לא? כי אז האדם לא מפעיל את הבחירה החופשית שלו. בחירה חופשית פירוש הדבר שיש לאדם שתי אפשרויות, כמו שכתוב בתורה. החיים והמוות נתתי לפניך, ובחרת בחיים. הצחקת אותי. אתה תראה לבן אדם שתי דרכים, כן? שים לו פה איזה בור, איזה משהו, איזה חור עמוק כזה עם איש בפנים, כן? תנוע של גיהנום, הוא יודע, הוא יפול בפנים, מיד ימות. עוד ביחב לו. הצד השני, אתה שם לו שולחן מלא ממתקים, מלא החיים והמוות נתתי לפניך, מי יבחור במוות? אבל הקדוש ברוך הוא קצת יותר חכם מזה. קחו דוגמה פשוטה. כן? קחו סיגריה. זה מוות. היום מבחינה מדעית רפואית ידוע, כל שאיפה של עשן שאתה לוקח לריאות, זה מקרב לך את המוות. זה מזיק מיידית, זה לא תיאוריה. אבל אנשים מעשנים, ועוד איך. למה? כי זה לא מצטייר לך מיד כמוות, זה יש לחץ חברתי, ויש לחץ אישי, ויש ככה, ויש ככה, וכל מיני דברים. אז למה הקדוש ברוך הוא עושה סיגריות? למה הוא עושה דבר כזה בעולם שיהרוג בני אדם? כי זה בדיוק מה שאתה צריך להיות. אתה צריך להיות בן אדם ששולט בעצמך. אתה בעל הבית. על מי? על עצמי. אני בעל הבית של דוד. קובי הוא בעל הבית של קובי. יוסי הוא בעל הבית של יוסי. זה קודם כל. זו הבחירה החופשית. אני מחליט מה לעשות. ואני מסתכל ואומר לי הקדוש ברוך הוא, החיים והמוות נתתי לפניך. יש לי כן לעשן או לא לעשן? אני יכול לעשן. יש עליי הרבה לחץ לעשן. לחץ של חבר, לחץ של זה, לחץ של זה. ואני מחליט לא לעשן. זו המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. כי אם אני מחליט לא לעשן, אז אני פיתחתי את האישיות שלי. אני בניתי את החיים שלי. אני הרווחתי את הטוב. לא נתנו לי את הטוב. נתנו לי הכל הקדוש ברוך הוא נותן. את החיים הוא נותן, את האוכל הוא נותן, גם את הסיגריות הוא נותן. רגע, למה את הסיגריות? כי אם הוא ייתן לי רק טוב, לא הרווחתי כלום. מובן? טוב. תמתינו שנייה, מישהו שלח לי שאלה נורא ארוכה, אני צריך לקרוא אותה. טוב, אני חושב שמי ששלח את השאלה הזאת סיכם את מה שאני אמרתי בצורה יפה. אז אני אגיד לו תודה, וזה לא בדיוק שאלה, הוא ביקש לקבל התייחסות. ההתייחסות היא שנראה לי מתוך הקריאה הראשונה שהוא סיכם את מה שאמרתי בצורה יפה. בסדר. עכשיו, אנחנו מתוך הדברים האלה דיברנו, לא סתם דיברנו, דיברנו על המציאות שלנו. דיברנו על המציאות שבן אדם מחזיק מכשיר קשר מיניאטורי ביד. קוראים לה היום טלפון סלולרי. הדבר הזה יש לו יכולות מדהימות. אם היית אומר למישהו לפני 30 שנה, 20 שנה, שיש דבר כזה שכל אחד יחזיק ביד, אפשרות לטלפן לכל מי שהוא רוצה, הוא יוכל להסתובב עם זה בכיס, רק לטלפן, לאינטרנט וכל מיני דברים, וכל התוכניות והאפליקציות שיש היום, הוא אומר, מה פתאום, אין דבר כזה, אתה מדבר על המציאות דמיונית. אבל אנחנו צריכים להיזהר לא להשתעבד. אתה צריך להיות בן חורין. אתה צריך להיות זה שבוחר. אם אתה מחובר 24 שעות לסלולרי, אתה משועבד לסלולרי. מישהו מצלצל, אני חייב לענות. למה אתה חייב לענות? כי אתה לא אתה. אתה פחות מאפליקציה של הסלולרי. הסלולרי הוא עיקר העולם, ואתה הדלק שלו. זה הכל. אז מה אני עושה? דוגמה. אני נכנס לבית כנסת, אני מחבא את הסלולרי. אי ואבוי, מישהו יתקשר אליי. אני הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, מה יותר חשוב? החיים והמוות נתתי לפניך. תחליט. אתה רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא? בכבוד, ברצינות, באיזשהו ריכוז. קבי את הסלולרי. אבל תחבא אותו לגמרי. אל תשאיר אותו הרוטט שאתה תעיף מבט מי בדיוק התקשר. ואפילו לא יתואר שלא היית יודע שאותו בן אדם התקשר אליך בזמן שהיית בבית הכנסת. היום אפשר לדעת את הכל, אבל אילו לא יתואר שהיית מפסיד את השיחה לגמרי, לא ידעת שבן אדם התקשר אליך. מה קרה? אז יש הבדל בין בן אדם משועבד לבן אדם עצמאי. בן אדם ששולט בעצמו בחיים שלו, לבן אדם שהוא, כפי שאמרנו, דלק של הסלולרי. התחלנו לדבר על זה שהעיקרון הזה נכון בתחומים נוספים. הזכרנו את תחום הפרסום. וזה בא דרך הדוגמה הכי פשוטה של הסופרמרקט, שאתה נכנס לסופרמרקט לקנות לחם ושמים לך את הלחם בסוף הסופרמרקט, ואתה בדרך רואה כל מיני דברים אחרים, ואתה קונה את מה שאתה לא רוצה לקנות. אז תגידו שלא יקנה, נכון? זו שליטה. אבל שימו לב שיש פה עיקרון. העיקרון קוראים לו פרסום. הפרסום היום הוא גורם מרכזי בתרבות שלנו. יש תרבות שבנויה על פרסום. כפי שאומרים בביטוי הידוע, אם אתה לא מפרסם, אתה לא קיים. למה? תגידו לי, איזה אחוז כך דוגמה, אני יודע, מדברים על הקוטג' גבינת קוטג' אוכלים לפעמים גבינת קוטג' אומרים שכולם אוכלים גבינת קוטג' כמה אתם משלמים על הגבינה וכמה אתם משלמים על הפרסום? רבותיי, אני לא מעודכן במחירים של הקוטג', הם גם לא מגלים שם בתנובה מה בדיוק העלויות, אבל יש מוצרים שאתה משלם יותר על הפרסום ממה שאתה משלם על המוצר עצמו. אתה משלם. איך יכול להיות? זו מציאות היום שקוראים לה כפר גלובלי. אתן לכם דוגמה. טוב, יש פה שני חיילים שאני לא יודע אם לגביהם זה נכון, אבל לגבי האחרים, איפה הנעליים שלכם? איפה הם נוצרו? בסין. 90%. אולי 100% כבר. הנעליים נוצרות בסין. איך יכול להיות ששווה לייצר נעליים בסין ולהביא אותם לארץ ישראל כדי שתהיינה לנו נעליים? איך זה יכול להיות? זה הגיוני? אני אגיד לכם איך זה יכול להיות. כמה חברה בינלאומית? בהתחלה החברה נמצאת באמריקה, באנגליה, במקום אחר, ביפן. והיא מתמחית בנעליים. איך היא מתמחית בנעליים? אולי, היום זה נדיר, אבל אולי היא מצליחה לייצר נעליים טובות וקונה לעצמה שם. אבל בדרך כלל היום, היא מתמחית בנעליים, היא מחליטה שהיא הולכת על קמפיין של נעליים. היא מוכרת נעליים. רוצה להפך למותג. היא מפרסמת פה ומפרסמת שם, וזה עד שכולם מכירים מה זה נעליים, זה חברה, כן? אתם יכולים להגיד לבד את השמות, חברה א', חברה ב', חברה ג', אני לא הולך לעשות להם פרסום. כולם יודעים את השמות של הנעליים הידועות. אז חברה כזאת יכולה למכור מיליוני זוגות נעליים. עכשיו מה הם עושים? כפר גלובלי אמרנו. כל העולם הוא כפר אחד. נשמע טוב? לא. חושבים שזה טוב. החברה הזאת מחפשת את המקום בעולם שאפשר להקים בית חרושת לנעליים במחירים הכי זולים. הם לא יפרנסו את מדינת ישראל. דוגמה, נסגר עכשיו בית חרושת בערד. למה נסגר בית חרושת? כי הפועלים בערד, היהודים הטובים שגרים בערד, צריכים משכורת הרבה יותר גבוהה ממה שמשלמים לעובדים בסין. כי בסין חיים ברמת חיים מינימלית, אנשים אחרת רעבים ללחם, אתה יכול לשלם להם פרוטות והם יעבדו לך בבית החרושת. נוסף על זה, הממשלה בסין רוצה, מעוניינת בבתי חרושת, הם מעוניינים להרים את הכלכלה שם. החברה הבינלאומית הזאת מקימה בית חרושת בסין, הוצאות שלה מינימליות. קודם כל, בית החרושת, הוצאות תשלום על עבודה. עכשיו, הם עושים את השלב הבא. החומרים של הנעליים. מה עושים? מקצצים עד למינימום. ידוע או לא ידוע? לא מנסים למכור לך נעליים איכותיות. מנסים למכור לך את הנעליים שנראות הכי טוב במחיר הייצור, במחיר שעבורם, שהם ישלמו הכי זול. פשוט מאוד. הם יקטינו את האובי של האור, מוכחים, אור בנעליים מסוימות לפחות, יקטינו את האובי כמה שאפשר. יוסיפו חומרים יותר זולים פה ושם וזה, יעשו את זה הכי זול. עכשיו, הם מייצרים מיליוני זוגות כאלה, וכיוון שיש להם פרסום בינלאומי, על הפרסום הם מוצאים הרבה מאוד כסף, הרבה יותר ממה שהם מוצאים על הנעליים. הם משווקים את הנעליים האלה בכל העולם, על כל זוג הם מרוויחים קצת. כי יש להם הוצאות פרסום והוצאות הובלה של הנעליים מסין לכל המקומות בעולם, אבל כיוון שהם מוכרים מיליוני זוגות, הם מרוויחים טוב מאוד. זאת השיטה. זה מה שנקרא כפר גלובלי. זה מה שנקרא לבסס את התרבות על הפרסום. הפרסום מועיל לנו? לא, הוא מזיק לנו. למה הוא מזיק? אמר לי שכן לפני כמה זמן, אומר, פעם הייתי קונה דוד לחמם מים בבית, כן, בוילר, מה שנקרא בלעז. הוא היה מחזיק לי מעמד בין 10 ל-20 שנה. היום אם הוא מחזיק מעמד 5 שנים אני שמח. מורידים לנו כל הזמן את האיכות. אם יש לך אדם בשכונה, כמו שפעם היה, סנדלר, שמייצר נעליים, אתה קונה ממנו עם התוצרת שלו טובה. אחרת תלך קצת יותר, וחוק תקנה ממישהו אחר. אבל אם בכל השוק אין לך תוצרת טובה, אלא רק תוצרת זולה, אין לך מה לעשות. וממילא זה מה שהם מעוניינים. כי אם נעליים מחזיקות מעמד 5 שנים, אז אנשים יקנו זוג חדש רק בעוד 5 שנים. אם נעליים מחזיקות מעמד רק שנה אחת, אז כל שנה בן אדם צריך לקנות זוג חדש. הם מכרו פי 5. אז הם רוצים שם שהתוצרת תהיה פחות עמידה. רבותיי, אתם מבינים מה שעושים לנו? זו תרבות של פרסום. עכשיו, אני נתתי לכם דוגמה קצת חריפה, אמיתית מאוד, מייצגת מאוד, אבל הבעיה היא לא רק כסף. כואב לנו בכיס, יש מחאת הקוטג', מחאת המילקי, מחאת הזה, אפשר לחיות עם זה. אנחנו לא, כמובן, לא נרד מפה לגרמניה המקוללת בגלל שהמילקי עולה יותר זול, אם זה בכלל נכון. אבל יש פה עיקרון מאחורי השיטה. ואת זה אנחנו הולכים ללמוד כאן מתוך כתבי מרן הרב קוק זצ"ל. זו סוגיה באמת לא קצרה, אנחנו קודם כל נלמד את היסוד היום. נראה, אולי נמשיך בזה בפעם הבאה. תסתכלו בדף, יש פה ציטוט מספר אורות. י' ז', כן, אורות ישראל ותחייתו, פרק י' ז'. כל התרבות הזמנית, זמנית כאן הכוונה היא מודרנית, כל התרבות המודרנית בנויה היא על יסוד כוח המדמה. כוח המדמה זה מה שאנחנו קוראים כוח הדמיון. מה זה אומר? מעניין, הדברים האלה נכתבו לפני 100 שנה. הרב ראה רק את ההתחלה וכבר הצליח להגדיר מה הולך לקרות, ואנחנו רואים כבר תוצאות הרבה יותר מתקדמות. הרב מתייחס לאישיות של האדם, לנפש של האדם, כמורכבת מ4 כוחות יסודיים. שכל, רגש, רצון ודמיון. השכל הוא המלך של הכוחות. כשאנחנו אמרנו שאדם צריך בחירה חופשית, צריך לשקול דבר בשכל, צריך להבין, זה טוב וזה לא טוב. זה חיים וזה מוות. לשכל, כמובן, אדם מצרף את הרגשות שלו. הוא בונה, נבנה אצלו עולם רגשי, אבל כמובן, השכל צריך להחליט. אם אדם ילך אחרי הרגש ו... יעשה כל מה שבא לו, כמו שאומרים, אז הוא לא יבחר בחירה אמיתית. מתחת לשכל ולרגש יש את הרצון. אדם מחליט מה לעשות, ואז הוא פועל. קדימה, רצון. מתחת לכל השלושה האלה יש כוח של דמיון. מה התפקיד של כוח הדמיון? כוח הדמיון מקשר, ממחיש לנו את עולם השכל והרגש בתוך המציאות. דוגמה, אדריכל. מה אדריכל עושה? הוא למד כל מיני דברים על איך בונים וחומרים ואפשרויות וחומר... עכשיו הוא לוקח את כל ההבנה השכלית שהוא למד ובא להגיד, אני רוצה שזה ייראה יפה בבית כזה וכזה. הוא מדמה את הבית. זה מאוד חשוב, כי אם הוא לא היה מדמה איך הבית נראה בשטח, הוא לא יכול לתפקד, הוא לא יכול לפעול. כל המשוואות המתמטיות על הקשר בין החומרים, כל הידיעות התיאורטיות, לא יביאו אותו לבית. כמו שיש לנו... יש היום מכשירים כאלה שמדמים, מדמים את המציאות. אתה יכול לתרגל את המציאות, אתה יכול לעשות, לקבל ניסיון, בלי שתצטרך לצאת ממש ממש לשטח. כוח הדמיון באדם זה תפקידו הבסיסי. מה עושים היום עם כוח הדמיון? מה? ממציאים. במקום... לבוא וליישם, כלומר לרדת מהשכל למטה ביישום, לוקחים וכביכול עולים. עולים לאן? מישהו ממציא בראש, דוגמה מהתרבות המערבית שלנו, סופרמן. בן אדם שיכול לעוף באוויר. זה עזר לו משהו? זו בריחה מהמציאות. הלוואי שהייתי כזה, טוב, יש לי בעיות בעבודה, יש לי בעיות במשפחה, נברח קצת ונראה איזה סרט על משהו דמיוני, ואז אין ברירה, נחזור למציאות. אבל כותב הרב קוק זצ"ל, כבר לפני 100 שנה, שהתרבות המודרנית בנויה היא על יסוד כוח המדמה, כוח הדמיון. כלומר, במקום שכוח הדמיון הוא כוח ביצועי, הוא הופך להיות הכוח המרכזי, הכי נערץ, הכי גדול וחשוב בתרבות. מי הם האלילים של התרבות המודרנית? אנשים שעוסקים בבידור, בבילוי, בדמיונות. לא בעולם הממשי, בעולם הביצועי, לא לוקחים בן אדם, חוץ מכמה חתני פרס נובל פעם בשנה, אולי מכריזים עליהם, אחר כך לא שומעים עליהם הרבה. לא לוקחים בן אדם ומעלים אותו להערצה בגלל שהוא בנה איזה משהו חשוב. אלא מעריצים בן אדם בגלל שהוא נותן לאנשים איך לברוח מהמציאות. בואו תראו, רב קוק אומר את זה. זוהי מורשת גורלם האלילי של עמי התרבות. הוא מדבר על התרבות הזמנית הזאת, התרבות המודרנית, התרבות האירופאית, המערבית. הם באו מעמים של עובדי אלילים. עבודת אלילים חייבת דמיון. כי היא מדברת על משהו שלא קיים, אין באמת אלילים. היא נותנת לאנשים בתור פולחן כל מיני רעיונות, כל מיני הצגות, כל מיני דמיונות. האחוזים בכוח המדמה, שממנו באה התפתחות היופי הגופני בפועל ובציור מעשי. היו מעריצים את הגוף ביוון הקדומה וברומא. הולך היום ומשתכלל כוח המדמה, ואימו משתכללים המדעים המעשיים והניסיוניים, ועל פי עלייתו של כוח המדמה ותפיסתו את החיים, מסתלק האור השכלי, אני אתאר לכם את זה עוד מעט בפועל, מפני שחושב העולם כולו שכל העושר תלוי בפיתוחו של כוח המדמה. מה זה בן אדם מאושר? זה בן אדם שיודע לכתוב סיפורים דמיוניים. כן, לפתח מוזיקה, שירים, כל מיני דברים. מוזיקה זה דבר חיובי מצד עצמו, אבל לא כשהוא הופך לבריחה מהמציאות. וכה הולכים העניינים בהדרגה, שלב על גבי שלב, עד ששרידי השכל שברוח החוכמה החולונית גם הם הולכים ונעתקים, נעלמים, מועברים אל כוח המדמה. המליצים והמספרים, הסופרים בלשוננו, הדרמטורים, אנשי הקולנוע, תיאטרון אז, קולנוע היום וכולי, וכל העוסקים באומנויות היפות נוטלים מקום בראש התרבות, והפילוסופיה, השכל, פוסחת וצולעת ואין לה מעמד, מפני שהשכל הנקי הולך ומסתלק. איך יוצרים היום מכונית חדשה? לפתח מכונית בהתחלה זה היה סיפור, בן אדם היה צריך להיות מדען, אנשים שבכלל פיתחו את היכולת שתהיינה מכוניות, אחר כך מכונית יותר משוכללת עם מנוע יותר טוב שנוסע יותר טוב. צריך אנשים שיודעים הטכנולוגיה וכל מיני מדעים ואנשים חכמים. מה עושים היום? וכל שנה צריך לייצר דגם חדש של מכונית. מה הכוונה של הדגם החדש? הוא יותר טוב? לא. רוצים דגם חדש, כמו שאמרתי קודם, תיארתי את התהליך, צריכים למכור, צריכים פרסום. המטרה היא הפרסום. הדגם החדש צריך לשנות פה קצת את המראה החיצוני, לתת לו שם, לתת לו זה, כן? אז קודם כל מושיבים צוות של מתכנני פרסום. מתכנני הפרסום עובדים עם אנשי עיצוב חיצוני. והם ממציאים רעיון לדגם חדש של מכונית. עכשיו הם מכתיבים למהנדסים, חבר'ה, עכשיו אתם צריכים לייצר את המכונית כפי הקונספט, הרעיון, הדמיון, שאנחנו חושבים שימכור מכונית חדשה. השכל נשלט על ידי הדמיון. כן.
יש לנו יותר צורך עכשיו בגלגלים יותר רחבים, כי יש הרבה החלקות.
הלוואי. אתה אומר שמישהו שם לב לבטיחות ומנסה לפתח מכונית יותר טובה. תיארתי לך את התהליך קודם של החברות הגדולות, מה הן רוצות כדי להרוויח כסף. עכשיו נכון שהן מודעות לזה שאם תהיה להם יותר מדי ביקורת, למשל של הבטיחות של מכונית, אז תהיה בעיה. אז יכול להיות שיש איזה צוות קטן שעוסק בביטוח, בבטיחות. אבל זה לא על זה מוצאים דגם חדש כל שנה. לא בגלל זה.
נגיד,
כן, בסדר, יש שכלולים, כן, יש שכלולים, אני לא אומר שאין בכלל שכלולים. אבל זה תפל לעיקר, העיקר זה תחום הפרסום. עכשיו זה פועל גם על האדם. עכשיו, עד עכשיו תיארתי לכם בעיה כלכלית שהיא נוגעת לנו. אבל מה זה עושה לבן אדם? אתה נכנס לעבודה. מה המטרה שלך בעבודה? המטרה שלך בעבודה היא ליצור פרסום חיובי למקום שאתה עובד. כדי להצליח בעבודה, אתה צריך לעשות לעצמך פרסום מול הבוס שלך. תראה לי, קודם, אחד התלמידים לפני זמן קצר, אשתו עבדה בבנק. היא קיבלה עבודה של מתחילה, היה חדר של עובדים ועובדות שהיו מטלפנים ומוכרים לאנשים תוכניות בטלפון. ידעו שם בחדר שמי שיושב קרוב למפקח, יש מפקח בחדר, מי שיושב קרוב למפקח ועושה עליו רושם חיובי, מקבל קידום. כלומר, אתה עובד, המטרה שלך היא לפרסם את עצמך כדי לקבל קידום, כדי לקבל משרה יותר טובה, כדי לקבל יותר כסף. רגע, אני לא מבין. המטרה שלי בעבודה אמורה להיות לייצר משהו, לעשות משהו. כל עבודה לפי העניין שלה. לא. המטרה שלך בעבודה היא הפרסום. הפרסום של עצמך. לא הדבר שאתה עושה. אתה עובד במשרד ממשלתי. במשרד ממשלתי בא לשרת את הציבור. אתה נניח, אתה עובד באיזושהי מערכת של תכנון של משהו. אתה צריך לנסות לעזור לאנשים, לבנות בתים, לבנות כבישים. לא. המטרה שלך היא להוציא דוחות שיראו שאתה עובד. המטרה שלך היא להראות לממונים עליך שאתה עובד. כוחות שלך מושקעים בפרסום האישי, אתה עושה עשייה ממשית, אתה עושה פחות טוב, כי יש לך פחות כוח לזה, פחות השקעה לזה. מה?
לא בכל העבודות. בעבודות אתה עם בוס וסוחר, לא יודע, שכיר.
סליחה, למה זה לא בכל העבודות?
אדם חקלאי רוצה שהתפוח שלו יגדל, הוא לא רוצה להרשים.
אדם חקלאי תלוי לגמרי בשיווק. המחיר של הפירות וירקות עולה ויורד על פי תנאי השוק. הנכון, הוא צריך לדאוג שהדברים יגדלו. ברוך השם, חקלאי, עוד קשור לאדמה, זה הדבר הכי ממשי שיש. לא, לא, אין הרבה עבודות כאלה. אני מעדיף לא להיכנס לזה, תשאל אותי אחר כך. כמה שזה תלוי בפרסום. מה עושים עם דבר כזה? מה הבעיה? הבעיה היא שזה לא, כבר לא שאלה של כסף, לא שאלה של נגיעה לכיס. זה שאלה של אופי, של אישיות. אני כל החיים שלי חושב ופועל ובונה כדי למצוא חן בעיני אחרים. כדי לעשות לעצמי פרסום. כפי שאמרנו, אם אתה לא מפרסם, אתה לא קיים. אנחנו אמרנו את זה. לא, התורה לא אומרת את זה. כן? התורה אומרת, ובחרת בחיים, לא בפרסום. אתה צריך לבחור באמת. אתה צריך לעשות את האמת, כותב הרמב״ם, משום שהיא אמת. ולא בגלל שתקבל מזה פרסום, או תשומת לב, או התייחסות. זה דבר מאוד חשוב. זה לא רק דבר חשוב, זה יסוד החיים. אדם שבונה את החיים שלו על האמת מצד עצמה, לא מצד מה שאחרים חושבים, אדם שבונה את החיים שלו על העיקרון אני צריך להחליט, לא הוא חושב עליי כך ומה אני אעשה כדי שהוא יחשוב ומה אני אעשה כדי שישימו לב אליי, החיים שלו שונים לגמרי. אבל הם לא רק שונים לגמרי, הם גם הרבה יותר טובים, הרבה יותר אמיתיים והרבה יותר חזקים. יש על זה סוגיה שלמה בעין היה, שאולי באמת בהמשך נוכל ללמוד את זה. יש מושג שנקרא עין הרע, אני רק מסכם בקיצור קודם כל. שמעתם על עין הרע? מה זה עין הרע? זה דבר אמיתי? לא אמיתי? זה באמת מזיק? אומר הרב, כן, יש עין הרע. זה עין הרע פירושו שאדם שמתחשב כל הזמן בסביבה, הסביבה משפיעה עליו. אבל מי אומר לך להתחשב בסביבה? יש התחשבות חיובית. יש דבר שאתה בא ואומר, אני לא רוצה להזיק לאחרים. אני לא רוצה לזעזע אחרים. אני לא רוצה לגרום לאנשים עוגמת נפש. זה חיובי מאוד. אבל זה אני. יש את האני. ויש, טוב, אז אני, יש לי משהו לעשות, אני אעשה את זה בשקט. אני אעשה את זה בלי שישימו לב. כי אני לא רוצה להפריע. אולי אפילו אני אבטר על משהו, אבל אני מבטר, כי אני מתחשב. אבל אם אדם בונה את עצמו בגלל אחרים, מה יגידו עליי? כן, כן. אני מלבש, איך יגידו עליי? אני עובד כדי להשיג שיגידו עליי ושיקדמו אותי ושיהיו מרוצים ממני. אני קונה מכונית כדי שהשכנים יגידו עליי, איזה מכונית חדשה יש לו. אני בוחר מקצוע על פי מה שיגידו עליי. אחר כך, דוגמה שהבאתי קודם, אני גם מאשר כדי שהחברים יגידו עליי או לא יגידו עליי והכל. מעשן, סיגריה, כן? אז מי אני? כמו שאמרנו קודם על מציאות של סלולרי, שאני רק הדלק לסלולרי, כאן אני רק משהו שכולם מסתכלים עליו. אני סמרטוט, אני לא אני. אני לא בן אדם שהחליט ובנה וקבע מציאות של חיים. זה הנזק הגדול ביותר של חברה שבנויה על פרסום. זה מה שיש לנו היום. כן? המציאות שהרב קורא לה תרבות של דמיון, זה אחד הנזקים הגדולים ביותר שלה. שאתה קונה דבר לא בגלל שאתה יודע שהדבר הוא טוב, אלא בגלל שפרסמו לך אותו. מה עושים בפרסום? מדברים על היתרונות של המוצר? אפילו לא. כן? רוצים למכור לך מוצר? לא עלינו, שמים לך תמונה של אישה יפה. מה הקשר? אין קשר. רוצים למשוך. כן? זה נעים. למה נעים? הסתכלו עליך. אתה תהנה מזה. מה פירוש שאתה תהנה מזה? אני לא מדבר על ממתקים. ממתקים יגידו, תהנה את הממתק טעים, אז לפחות זה הגיוני, זה שייך למוצא. אני זוכר, פעם הייתה פרסומת למכונית חדשה, תיארו בן אדם שכבר, שאומר לאשתו, אני אקח את התינוק ואני ארדים אותו, אני אקח אותו לנסיעה במכונית, ואז הוא אומר, האמת היא שהתינוק כבר נרדם מזמן, אבל אני כל כך נהנה מהנסיעה במכונית שאני לא רוצה להפסיק. מה משמעות הפרסום הזה? לא מסבירים לך שהמכונית יותר נוסעת יותר טוב, בטיחותית יותר, מרווחת אפילו, גם כן לפחות משהו במכונית. ואתה נהנה מחוויית הנסיעה במכונית. טוב, זה לפחות שייך למכונית, זה לא אישה יפה, אבל כל הדברים התפילים, הדברים הצדדיים, לא שהוא יחזיק מעמד יותר זמן, לא שיהיה יותר חזק, יותר קיים, יותר אמיתי, יותר טוב, רק הדברים הצדדיים, זה מה שעושים בפרסום. זה משפיע ועוד איך זה משפיע. תראו כמה אנשים קונים מותגים, לעומת אותו הדבר במחיר יותר זול, אם אין את השם של המותג. כן, מה רצית לשאול?
לא במוצר, אלא בחברה. בעצם קיומה בשוק. תדע עכשיו שיש חברה שהנעליים שלה הכי טובים, וככה קוראים לה, כאילו.
יש מקרים, כן, יש הרבה מקרים, שזה בכלל לא משנה מה אתה מוכר, אלא החברה הזאת, איך עושים את זה? אומרים, הוא הבן אדם, השחקן קולנוע, השחקן כדורגל או זה, הוא קונה את המוצרים מהחברה הזאת. כן, זה לא אומר שום דבר, זה לא אומר בכלל אם זה טוב או לא, זה רק אומר, הנה, זה השם הזה, תקנה את השם הזה.
שומע פעם אחת, אתה פותח את הפלאפון, אתה שומע עוד פעם.
כן.
אתה מגיע הביתה, כבר פתחת,
נכון. ואמרת, שמעת כבר מאות פעמים, לדוגמה, קוקה קולה, אז אתה הולך לחנות, אתה רואה קוקה קולה, אתה אומר, אה, זה מוכר, בוא נקנה את זה. כן? נכון. הפרסום עובר על כל מיני כיוונים כאלה. הפרסומאים היום משקיעים המון המון כסף, משקיעים מיליונים, אני מדבר על מיליונים על חברה אחת. לא על חברה בינלאומית, משקיעה כבר מיליארדים בפרסום. כפי שאמרתי, זה הרבה פעמים זה המרכיב הכי גדול בדבר שאתה קונה. על זה אתה משלם יותר מאשר על הגבינה עצמה. כאילו, כן, במילים פשוטות, אתה משלם יותר על הקופסה מאשר אתה משלם על הגבינה. כי הקופסה צריך לעצב אותה, וצריך לצבוע אותה, וצריך איזה צוות של מעצבים, וצריך אחר כך לפרסם אותה, והכל. אתה משלם בעיקר על הקופסה, רק בדרך אגב אתה משלם על הגבינה. אבל כפי שאמרתי, לא זאת הבעיה העיקרית, אלא הבעיה העיקרית היא מה זה עושה לך, איזה בן אדם אתה. אני זוכר פעם ראשונה, לפני הרבה הרבה שנים, עשרות שנים, הלכתי ברחוב עם תלמיד חכם, וראינו מישהו עם חולצה, עשו אז מבצע פרסום לקוקה קולה, ובתוך המבצע פרסום הזה, האנשים יכלו לזכות בחולצות, והבן אדם הלך מולנו עם חולצה, שהיה כתוב עליה באותיות גדולות, קוקה קולה היא טעם החיים. אומר לי התלמיד חכם, אני אז הייתי צעיר, זה בן אדם מסוכן. אמרתי לו, מה מסוכן? אני מבין שהוא טיפש, אבל... זאת אומרת, הוא מוכן לעשות את עצמו פרסומת מהלכת לקוקה קולה. הוא מסוכן, הוא לא חושב, הוא לא מפעיל את האישיות שלו. הוא סמרטוט. אבל הוא סמרטוט שחברה מסחרית יכולה לקחת אותו ולעשות איתו מה שהיא רוצה. זה מסוכן. כן? עשו את זה, להבדיל, אבל עשו את זה הנאצים ימח שמם, הם עשו בפרסומת, עשו שטיפת מוח לכל העם הגרמני, טוב, היה להם עם כזה שיכלו לעשות להם את זה, אבל הם הפכו אותם לרוצחים. זה מסוכן. רבותיי, אנחנו מתרגלים כל כך לעולם של פרסומת שאני רואה את זה. בא תלמיד למכון מאיר, יהודי נפלא, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אבל הוא חושב שאיך מתפללים לקדוש ברוך הוא, זה צריך להיראות כלפי חוץ. אם לא רואים את זה כלפי חוץ, זה לא אמיתי. מה הולך פה? מה קנה מידה של תפילה אמיתית? תפילה אמיתית היא אמיתית בינך לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא צריך שום דבר כלפי חוץ. הוא צריך שאתה תבטא את המילים, שתשים לב מה אתה אומר, תחשוב, תרגיש, תפנה לה בצורה אמיתית, אמת פנימית. אבל תעשה משהו, כן? תעשה את המאמץ הזה, ואז הקדוש ברוך הוא יודע שהתאמצת. אבל להתאמץ זה לא לקפוץ, הופ, הנה, קפצתי. מה עשית? עשית הצגה כלפי שאנשים מסביב יכולים לראות. זה לא כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו מתרגלים בעולם הפרסום שכך צריך גם לעשות מצוות. זה מסוכן מאוד. זה משנה לנו את המושגים. אנחנו כל הזמן נשתפים, אז אנחנו נתעלם מהקוקה קולה. לא נקנה קוקה קולה. אבל זה עובד עלינו. אנחנו צריכים לבנות את עצמנו בצורה חיובית. להתחיל להתרגל לבחירה החופשית. אותו משל שראינו קודם. יש לנו דבר נפלא. טלפון סלולרי. הוא יכול לעשות 1001 דברים. עושר גדול. מה עשה לנו הקדוש ברוך הוא? לחץ אותנו, שם לנו ענק שלם עם כסף, טלפון סלולרי, כדי שנוכל להחליט מתי לא להשתמש בו. להשתמש בו זה לא החוכמה, זה מתי לא להשתמש. אותו הדבר לגבי עולם הפרסום, עולם הפרסום הוא באמת עולם מאוד עשיר, לא רק בגלל שהוא מוציא מיליארדים, אלא בגלל שהנה יש פה יכולת אנושית לצייר ולדמיין ו... לתת כל מיני אפשרויות ויכולות. הקדוש ברוך הוא נותן לנו אותו כדי שנוכל להחליט מתי לא להשתמש בו. כדי שנוכל לבנות את עצמנו לא על פי העולם הזה. זה מאוד קשה. אנחנו מבחינה זאת באחת התקופות הכי קשות. זה יותר קשה מאשר להתמודד עם מה שנקרא יצרים, דחפים. בן אדם יש לו דחף מבפנים, הוא יכול להגיד, לא, לא רוצה. יש לי אפשרות כזאת, יש לי אפשרות כזאת, אני לא רוצה. אני מאוד רעב עכשיו, אבל יש לי משהו יותר חשוב לעשות. אבל דבר שמקיף את האדם מסביב, כל התרבות, כולם חושבים כך, כולם בונים כך, כולם מתרגלים כך. אתה הולך לרעיון עבודה, מה אומרים לך? אם הכינו אותך טוב לרעיון עבודה, אומרים לך, אתה צריך ברעיון עבודה להגיד, אני בטוח שאני אדם הכי טוב לעבודה הזאת. תעשה לעצמך פרסומת. אם אתה לא אומר את זה, אז אתה לא שווה. זה מוסרי שבן אדם יתנהג כך? זה אמיתי שבן אדם יתנהג כך? לא. אבל מרגילים אותנו לצורה כזאת של התנהגות. החברה מרגילה אותנו. המציאות מרגילה אותנו. פעמים אנשים טובים עם כוונות טובות מרגילים אותנו לזה. פעמים אנשים עם פחות, שהם פחות עם כוונות טובות מרגילים אותנו לזה. אדם צריך להתחיל לבנות מבפנים ולקחת את זה בתור משימה קבועה. איך אני בונה חיים שלא משועבדים לפרסום? פעם הייתה שיטה מסוימת ביהדות שלא הייתה מקובלת על רוב הרבנים, רוב גדולי ישראל, שאמרו כל בן אדם צריך לדעת לא להתחשב בציבור מסביבו. לפעמים, לא. כן, ודאי, יש דברים שצריך להתחשב וצריך לעשות. אבל תהיה לעצמך שאתה פתאום שם לב, אוי, שכחתי להתפלל מנחה, ואתה צריך להתפלל באיזה מקום שכולם מסביב מסתכלים עליך. לא נעים? קשה? מה עושים כדי שבן אדם יוכל לעשות גם דבר קשה? אז השיטה הזאת, אמרה, צריך להגיל את האדם שיצחקו עליו. היו לוקחים את התלמידים ונותנים להם משימה. לדוגמה, אומרים לבן אדם, אתה תיכנס פה, יש פה בית מרקחת, לך, תיכנס לבית מרקחת ותבקש לקנות מסמירים. יצחקו עליך. טוב מאוד. תתרגל שאתה עושה דבר אפילו שיצחקו עליך. עכשיו, אמרתי, זאת שיטה שלא הייתה מקובלת על גדולי ישראל. כי אתה לא צריך להכניס בן אדם למצבים קיצוניים כאלה. אתה צריך לבנות לאדם את הערכים. שהוא ידע שהעיקר זה הערך הפנימי. העיקר זה מה שביני לבין הקדוש ברוך הוא. ואז אפילו אם יהיה מצב קיצוני, אני אלך על פי הערכים. זה מה שאנחנו צריכים לבנות. זה לא קל. אנחנו בעזרת השם בפעם הבאה אנחנו נמשיך וניכנס לתוך נבחי המציאות מסביבנו, כדי שנבין כמה הדברים האלה משפיעים עלינו וכמה אנחנו צריכים לבנות את הנקודות הפנימיות שלנו. אולי נדבר קצת על איך בונים את הנקודות הפנימיות, כדי לא להיכנע לתרבות הזאת, התרבות הפרסומית. בסדר? שאלות עד כאן? כן.
בעבודה ואתה רוצה להתקדם ולהמשיך להגשים את הייעוד שלך בעולם, אתה צריך להתפרק, אתה צריך איכשהו להתקדם. ושאנחנו לא מדברים בחברה מתוקנת, ברור שאנחנו בחברה שהיא לא מתוקנת, היא לא עובדת בצורה טובה. צריך מדי פעם להגיע.
אתה שואל מה עושים, כיוון שהחברה לא מתוקנת ואתה צריך להתמודד. אז אני עניתי לך באמת חצי תשובה. כלומר, קודם כל אתה צריך לבנות את עצמך. כי אם לא תבנה את עצמך, לא משנה כמה תצליח להתקדם, זה לא אתה באמת שהתקדמת. לא באמת עשית. לא באמת התקדמת. עכשיו, כשאתה בונה את עצמך, עכשיו צריך התייחסות פרטנית לכל מקרה. כי יש מקרה שבן אדם עושה פרסום, זה לא דבר שלילי. למה? כי הוא לא עושה את הפרסום כדי להטעות, הוא לא עושה את הפרסום בתור דבר עיקרי, הוא רק אומר, יש לי פה דבר אמיתי, אז אני אדאג שאנשים ידעו על זה. זה צד אחד. לעומת זאת, יש מצבים שבן אדם צריך לבוא ולהגיד, תראה, יקדמו אותי, ישימו לב שעשיתי דבר אמיתי, טוב. אם לא, יכול להיות שיותר טוב שאני לא אתקדם, כי עכשיו אני עושה דברים אמיתיים, וכשיקדמו אותי מהסיבות הלא נכונות, יכול להיות שזה יהיה רק פחות טוב. יש מציאות כזאת, שמקדמים בן אדם, ולכאור איזה קידום, אבל הוא באמת עושה פחות ממה שהוא עשה ברמה הנמוכה יותר. צריכים להיות מודעים לזה, זה קשור גם כן לכל המציאות שלנו. בן אדם לכאור מקבל אחריות, אבל אז מתברר לו ש... הוא לא יכול בתפקיד האחורי הזה לעשות שום דבר, כי באמת אנשים למטה קובעים. מי שעושה הוא באמת זה שמתפקד וזה שקובע, ולא מי שלמעלה. לכן צריך להיזהר בעניין הזה של הקידום, יש לזה אופציות שונות ואפשרויות שונות, הכל לפי המקרה המפורט. אבל כל זה כמובן אחרי שאדם בנה את עצמו בצורה אמיתית. טוב, תודה רבה, ערב טוב.